ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומרים חכמים זיכרונם לברכה, שהמשפטים הם נאמרו לפני מתן תורה ונאמרו לאחר מתן תורה. והתורה ביניהם. כך אומר המדרש. מה כתיב למעלה? ושפטו את העם בכל עת. ואמר כאן, ואלה המשפטים והדיברות באמצע. משל למטרונה שהייתה מלכת, והחיל מכאן, והחיל מכאן, והיא באמצע. כך התורה, דינים מלפניה, ודינים מאחריה, והיא באמצע. מלפניה שנאמר שם שם חוק, לא, חוק ומשפט, ומאחריה שנאמר ואלה המשפטים. כלומר, המדרש רוצה להדגיש שהמשפטים נאמרו צמוד למתן תורה, לעשרת הדיברות, למור שהמשפטים הם עניין מרכזי בתורה. המטרונה זה התורה, משל למטרונה שהייתה מהלכת, ומלווים אותה, מקדימים אותה, חיילים לפנים, חיילים מאחור, כלומר סדר לשמירת העניינה של התורה. שלא תאמר שעניינים שבין אדם לחברו, ענייני המשפט, זה גם חשוב. אבל כמובן, עיקר עניינו של האדם זה לעבוד את השם, להתאבק בקדוש ברוך הוא, לעשות את מצוותיו ואת רצונותיו, דברים שבין אדם למקום, שזה הדבר היותר עיקרי ויותר עליון. עניינים שבין אדם לחברו, זה כבר משהו בין בני אדם בתוך העולם, משהו חזי להצטרוף, יש לזה חשיבות מסוימת, אבל מדרגה ב' בא המדרש ואומר לנו לא כן הדבר. המשפטים הם לא מדרגה שנייה בתורה, הם עומדים במרכז התורה, ממש צמוד לעשרת הדיברות, ממש צמוד למתן תורה. שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו לפניה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לאחריה, לאמור לנו שהמשפטים, ענייני המשפטים, עניינים שבין אדם לחברו, הם עיקר גדול מאוד בתורה. לכן אומר מיד המדרש בהמשך, שלושה דברים נתן משה נפשו עליהם ונקראו על שמו, ואלו הן ישראל והתורה והדינים. ישראל, כמה נצטער עליהם, כמה משה התאמץ על ישראל, להוציא אותם ממצרים, ללוח אותם במדבר, ולהשתדל וללמד עליהם תמת זכות, להתפלל עליהם וכדומה, ולכן ישראל נקראו על שמו, שנאמר, ויזכור ימי עולם משה עמו, כאילו עם ישראל זה עם משה. התורה, שנאמר, זכרו תורת משה עבדי. הדינים, שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אתה תשים לפניהם, כאילו אתה נותן להם את המשפטים האלה. זאת אומרת, הדינים, ישראל ואורייתא והדינים. שלושה דברים משה מסר עצמו עליהם. כי כן משה עמד מן היום, מן הבוקר עד הערב, והיה דן את ישראל. כדי להתוות דרך, משה רבנו, הוא המנהיג של ישראל, הוא עומד בראש ישראל, הוא יורד לפרטי פרטים, הוא יושב מבוקר עד ערב ודן בדינים שבין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין אדם לשכינו, בין פועל למעבידו. אלה דברים לכאורה קטנטנים, פרטיים. משה יושב ועושה את העבודה הזאת לאורות שהיא עיקר גדול. ושסדר המשפט בעולם, בישראל, הוא יסוד הכל. משפטים לפניה, לפני מתן תורה, במובן מסוים מפני שדרך ארץ קדמה לתורה. אם אדם לא מתקן את מידותיו, לא מתקן את התנהגותו בפועל, להיות ישר דרך, להיות הגון, להיות טוב בין אדם לחברו, בכל הנהגתו, גם קליטתו את התורה היא לא מושלמת, היא מעוותת. מי שאיננו בעל מידות ישרות והולך ובא, והולך לעסוק בתורה, התורה היא יכולה להחריף את החולשות שלו, לחדד אותם, להעצים אותם. כמו שאומרים חכמים, ושמתם, התורה היא שמתם. זכה נעשית לו שם חיים. לא זכה נעשית לו שם המוות. כלומר, לימוד התורה יכול להפך לשם המוות. אם אדם לא ניגש עם מידות טובות ללימוד התורה, הוא משתמש בתורה אחר כך, מידותיו השליליות, כך הוא לומד את התורה, והכל מתעוות, והכל מתעקם. התורה היא טל ומטר, ירוב קטר לקחי, תזל קטר למרתי, ירוב כמטר לקחי, תזל קטר למרתי. הדברי התורה הם טל ומטר. הגשם, כשהוא יורד על עצי פרי, גדלים עצי פרי. כאשר הוא יורד על קוצים, גדלים קוצים. יורד על עצים שיש בהם סם המוות, גדלים העצים עם סם המוות. כביכול. על כן, מקודם, לפני שאדם ניגש ללימוד התורה, וככל שאדם מתעלה במדרגות התורה, הוא צריך ליישר את מידותיו, ליישר את התנהגותו, ליישר את מעשיו, גם בלב וגם בפועל, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, בישרות של בריאות, ואז התורה מחיה ומגדלת את כל המידות הטובות ואת המידות הישרות שבו. דרך ארץ קדמה לתורה. ספר בראשית קדם לספר שמות, ספר בראשית, הדרכה לראות מעשי אבות, ולראות מידות הטובות ומעשים הטובים שצריך לעשות, כמו שאברהם אבינו, שהיה בעל חסד, שמכניס אורחים, מלמד זכות על אנשי סדום, וזה המידות שיש לנו ללמוד ממנו. כן, כל האבות, ומתוך כך באה אחר כך האפשרות, אחרי ההתיישרות הזאת, לקבל תורה ולהתרומם על ידה. אחרי שאדם מתיישר במידותיו ומקבל את התורה, אז הוא צריך לחזור בחזרה אל המשפטים מתוך התורה. כי עניינם של המשפטים בישראל זה לא משפטים טבעיים בלבד, זה משפטים אלוקיים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. התורה היא תורה אלוקית, וגם המשפטים שבין אדם לחברו הם יסודם ושורשם בדבר השם. זה לא, אף על פי שזה מובן לנו בשכל האנושי, אבל מקורם הוא עליון, מקורם הוא אלוקי. ולכן, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, ואלה המשפטים ולא משפטים אחרים. כלומר, אל תבין אדם מחברו לכאורה מצד דיני תורה, יכולים בני אדם לקבוע לעצמם סדרים בענייני ממונות, והתורה לא מתנגדת לזה, כי התורה מרשה לאדם לתת את ממונו במתנה. התורה לא מתערבת במה יעשה אדם בממונו. ואם אדם, חברה מסוימת, תחליט, עיר מסוימת, יישוב מסוים, או רבים יותר, כן, אזור, יותר רבים, יחליטו ביניהם שהם מסכימים שיהיו נאמן על אביך, נאמן עליי, נאמנים עליי שלושה רועי בקר. המשנה אומרת שאפשר שידונו אנשים שלא קשרים בענייני ממונות. למה? שני הצדדים מסכימים שמה שהם יגידו, אז זה יחייב אותם. מה אכפת לנו? אם הם יסכימו גם על סדרי חוקים ביניהם, בינם לבין עצמם, שבמקרה כזה שאדם עושה כך, אז הוא יהיה חייב, במקרה אחר שהוא לא יהיה חייב, זה אנשים בענייני ממונות רשאים להחליט מה שהם רוצים. אבל קדושת התורה לא תחול על זה. חלות, השפע האלוקי לא יחול על זה. רק על סדרי המשפט שהקדוש ברוך הוא קבע. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כמו שעל המצוות, כשאדם מקיים מצווה, חל על זה שפע עליון אלוקי, מצווה שבין אדם למקום, כך כשאדם מקיים גם את חוקי המשפטים שבין אדם לחברו, על פי התורה, חל על זה שפע אלוקי. הוא מתרומם למדרגות רוחניות, למדרגות עליונות, הוא מתמלא בקדושה. ולכן אפילו אם שופט שאיננו ישראל, שופט על פי דיני תורה, אין ללכת לשפט אצלו. כי אין כאן חלות השפע האלוקי. יש כאן את הצד החיצוני של ההתנהגות, אבל חסר כאן את הנשמה, את הפנימיות, את התוכן הפנימי שנושא הפסק הזה, שהוא פסק אלוקי, שהוא צריך להיות פסק אלוקי. לכן ואלה המשפטים, מוסיף על עניין ראשון, ואב מוסיף על עניין ראשון, ואן ואוסיף, המשפטים הללו הם מחוברים למעמד הר סיני. מה עשרת הדיברות ניתנו בסיני? אף המשפטים ניתנו בסיני. ולכל הרע נשאלת השאלה, רק המשפטים ניתנו בסיני? כל התורה כולה ניתנה בסיני. אכן כך. אבל יש דברים שבאופן מיוחד הם ניתנו בסיני. כל התורה ניתנה בסיני כי כל התורה היא דבר אחד. ויש דברים מרכזיים שצריכים להינתן בסיני. על כן, כיוון שכל התורה היא מאוחדת, אז בגלל הדברים המרכזיים, אז הכל ניתן בסיני, אבל יש דברים המיוחדים להינתן בסיני. ואלה המשפטים אשר תשים שלהם, מלבד עשרת הדברות, גם המשפטים הללו הם... ואלה וב מוסיף על יען ראשון, גם הם כביכול היו מיוחדים לנתן יחד עם עשרת הדברות בסיני. מפני שהם יסוד הקיומי של העולם, ועניינו של כל קיומו של עולם זה הופעה אלוקית, והסדר המשפטי הנכון זה יסוד התורה. ועל כן צריכים בעניין המשפטים באופן מיוחד להדר. כי כשאדם נוהג, שומר על הנהגה נכונה בין אדם לחברו, הזהירות מכל צד של איסור והקום ועשה שיש, שזה המיוחד לעניינה של תורה בחוקי המדינות, החוקים שאינם חוקים של תורה, אין חוקים שמחייבים את האדם לעשות חסד עם השני. יש חוקים שאוסרים לעשות דברים פוגעים. להזיק, לפגוע, אבל אין חוק שמחייב להשיב אבידה. כלומר, אתה יכול להתעלם. אתה רואה אבידה ברחוב, אתה רואה, אני לא חייב לקחת. אם לא לקחת, לא תענש על כך. אם ראית שור או חמור של שנופלים בדרך, או אתה לא צריך, אין דין של עזוב תעזוב עמו, לא לטעון עמו ולא לפרוק עמו, אין דין כזה בכל אין חיוב לאדם לעזור לשני. תורה מחייבת אותנו לא רק שלא לפגוע אחד בשני, אלא לסייע, לראות אם מישהו נמצא במצוקה לעזור לו, אם מישהו לא מסתדר בדרך, נתקע בדרך, צריך לסייע לו. כמובן שמה שהתורה מדברת על חמור או שור שנושאים מסע, זה דוגמה שמזה אנחנו יכולים להקיש גם למכונית שנתקעת בדרך, ולכל איזה קושי שיש לאדם אחר, ושאתה יכול לסייע לו ולהקל עליו, אתה מחויב בזה. מצוות הלוואה, שאין חובה שאדם ילווה לחברו, ומצוות הלוואה היא מצווה מרכזית. אלה המצוות, יחס המושלם שצריך להיות בין אדם לחברו. יסוד הקיום. ולכן אלה המשפטים אשר תשים לפניהם הם יסוד עיקרי. לפעמים זה אנשים שהם מקפידים מאוד וקלה כבחמורה, נראה להם שחסידות ולפנים משורת הדין בתפילה זה באמת יש להם משיכה לעשות את הדבר הזה בתפילה, בעבודת השם, בדברים שבקדושה, אבל בענייני מוסר, בעניינים שבין אדם לחברו, זה נראה להם צריך להיות בסדר, אבל לעבוד על זה באופן מיוחד, לעשות את זה בעידור, כמו שעושים את מצוות שבין אדם למקום, לא מבינים עד כמה צריך גם בזה להיות מעודרים. אני שאלתי פעם תלמידים שהלכו לצבא, שאלתי אותם, האם בני הישיבה הם בולטים גם במצוות שבין אדם לחברו בצבא? בין אדם למקום הם בולטים, כן? הם מקיימים, נזרים בתפילות, בשמירת שבת, בקיום המצוות שבין אדם למקום בוודאי. מה בין אדם לחברו? אז שמעתי כך. כמובן שלא עשיתי סקר מקיף, שאפשר לומר שזה משהו מדויק, אבל שמעתי שבסור מרע ממש בולטים. זאת אומרת, לא מקללים, לא פוגעים, לא גם סוחבים אחד מהשני. בזה הם בולטים בבליטה מיוחדת. כלומר, בהגינות מיוחדת. לא פוגעים במעליבים וכדומה. אבל ככה להיות לארג'ים אחד לעזור לשני, לא, לא באופן מיוחד. זה תלוי באופן של בן אדם. יש אנשים שיש להם טוב לב, הם עוזרים, דתי, חילוני, לא מרגישים באופן בולט את ההבדל. ולי הייתה מזה גמת נפש. אמנם שאני אמרתי שוב שהדברים לא מבוססים, ואני חשבתי בליבי שמי שבין ישיבה, בין תורה, זה לא ייתכן שלא יתפתח גם בטוב לב, גם ברצון לעזור, גם בקומסה, לא רק בלא תעשה. ואם לא עובדים, אז לא מתקדמים. זה לא בא מלבד. יש אנשים שיש להם באופן טבעי, טבע כזה, אופי כזה של טוב לב, שהם רואים מישהו בבעיה, הם מיד עוזרים, הם לא יכולים לעמוד מן הצד, הם תמיד חושבים, וזה מעסיק אותם תמיד, איך לסייע, איך להיטיב עם הבריות. ויש כאלה שאפילו מחפשים איך להיטיב עם הבריות, אם הם, כמו שאברהם אבינו, שהוא עומד, הוא מחפש אורחים. לא שאם באו אליו אורחים, אז בוודאי שהוא מקבל אותם בסבב פנים יפות, אם הוא רואה מישהו במצוקה, אז הוא עוזר לו. הוא מחפש לראות אולי אם מישהו צריך את העזרה, ואני אוכל לעזור לו. יש אנשים שזה הטבע שלהם, אבל מי שטבע אשרף, ומי שאין לו את הטבע הזה, הוא צריך לרכוש אותו. צריך לפתח את התכונה הזאת של טוב לב, של האכפתיות, של העין המסתכלת ורואה. אם נגיד בא, נמצאים אורחים בישיבה, באורח, באישן, נכנס לחדר האוכל, לא יודע בדיוק איפה לשבת, לפעמים הכל מלא, כי הוא איחר. אף אחד לא מרגיש איזה הרגשה יש לאדם הזה. ומישהו ער, מי עצב לב? או, כן. אני זוכר שביותי פעם תלמיד צעיר, שבאתי למרכז הרב בביקור הראשון שלי, והייתי ביישן. לא, הייתי צריך שירח אותי, לא יכולתי בעצמי להידחף וכדומה. היה שם בחור אחד יקר מאוד, איך הוא הרגיש בדיוק שצריך לסייע, קח אותי, הושיב אותי, ומצלים מקום אז לא היה כאן בישיבת מרכז הרב אנשים שמטפלים בשבושים ובדברים כאלה. זה היה כל אחד, מי שבא היה צריך עם המרפקים להיכנס, להידחף, לתפוס לו מיטה. אבל הבחור הזה, הוא הרגיש שאני, מי יודע אם הוא לא סייע, הוא לא היה אחד הגורמים שאני בסופו של דבר נכנסתי לישיבה. אלה דוגמאות שאדם צריך להיות ערני, לפתח את האכפתיות, את ההסתכלות, את הראייה, מי צריך עזרה, ולהושיט לו את היד. זה בכלל, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לא רק סור מרע, גם עשה טוב. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. שונאך! מה, מותר בכלל לשנוא? לא תשנא את אחיך בלבביך. ואהבת לרעך כמוך, וכי יש שונא, התורה מדברת על שונא. התורה אומרת אסור לשנוע, אז מה התורה מדברת על שונא? אומרת הגמרא, מדובר כאן באדם כזה שמותר לשנוע אותו. כיצד מותר לשנוע אדם? אדם שאחד ראה שהוא עבר עבירה, עבירה של עניינים שדערבה, והוא רק ראה אותו יחיד, והוא לא יכול להעיד עליו, הוא לא יכול עכשיו להעמיד אותו בבית דין, כי לא יקבלו את עדותו, כי הוא יחיד. מותר לו לשנוא אותו. ועליו נאמר, אתה שונא, אבל אם אתה רואה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו, תעזור לו, כי הוא בן ישראל. ביסודו, בתוך לבבו, הוא קשור עם עם ישראל. ואוחז בכמובן בדרכו של עם ישראל. אלא מה? בפרט מסוים הוא נחלש. עדיין חובה לעזור לו. התוספות כבר שואל את השאלה הזאת. אם הוא שונא, אז כלומר, מסביר את הדבר הזה שבשונא ישראל מדובר. אבל הגמרא אומרת יותר מכאן. שאם אדם רואה ששונא צריך לעזור לו לטעון ולאוהב, יש שני אנשים עכשיו בבעיה על ידו. אחד צריך לטעון לו את החמור, והשני צריך לפרוק ממנו את החמור. וכמובן שתמיד עדיף לפרוק, לעזור בפריקה, מפני שזה צער בעלי חיים, כי הבהמה היא קשה לשאת את המסע, ועכשיו צריך לפרוק, והבעל החמור לא יכול, לא מצליח לפרוק בעצמו. עזוב, תעזוב עמו. אבל אם, אז תמיד העדיפות היא לפרוק על לטעון. אבל אם השונא הוא לטעון, והאוהב הוא לפרוק, צריך להקדים לטעון את השונא על פני האוהב. שואלת הגמרא, אבל משצר בעלי חיים, אומרת הגמרא, אבל כדי שאדם להתגבר על יצרו, עדיף. פה יש לו, יש לו ההזדמנות להתגבר על יצרו, כשהוא עוזר לשונא, זה יותר עדיף. אפילו יותר עדיף מאשר בעלי צער בעלי חיים. שואל התוספות, מה יצרו? מה להתגבר על יצרו? הוא שונא בעל פי התורה. מותר לו לשנוא על פי התורה. מה הוא צריך להתגבר על יצרו כאן? הוא טוב שהוא שונא. לא הוא צריך להתגבר על יצרו. מה אתה שונא? אומר התוספות, שאם אדם שונא על פי התורה, אז השני גם שונא אותו בחזרה. ואז אתה גם כן כבר מתחיל לשנוא אותו מפני שהוא שונא אותך. כלומר, מהשנאה של תורה מתפתחת כבר שנאה טבעית. ואז לקוף את יצרו עדיף. כי זה כך מתפתח. צריך להיזהר כמובן שלא יתפתח. אבל זאת מציאות. אתה שונא אותו מפני שהוא עבר עבירה, הוא כועס עליך למה אתה שונא אותו, אתה כבר כועס עליו למה הוא כועס עליך. אז כדי לקוף את יצרו עדיף. כלומר, התורה מכוונת אותנו, אהבת ישראל צריכה להתגבר גם במורכבות הזאת, שאתה מצד אחד אתה שונא אותו בצדק, וחייב אולי אפילו לשנוא אותו. לא רק שמותר לך לשנוא אותו, מצווה לשנוא אותו, כי הוא לא בסדר. כי הוא עובר על דבר השם, אבל הוא יהודי. הוא לא מקולקל בכל המובנים. יש לו איזה פגם מסוים, שאי אפשר לוותר על זה, וגם, וזה סיבה גם להקפיד על זה, ולשנוא את זה. אבל לא לשנוא אותו לגמרי, הוא לא עובר על תרי"ג מצוות. הוא עובר על מצווה אחת, שתיים, יש תרי"ג. הוא עובר על עשר, החמישים. נשארו עוד קצת מצוות שהוא לא עובר עליהן. אז יש בו איזה צד חיוב. אז צריך גם לאהוב אותו. ולא רק לשנוא אותו. צריך לדעת ולראות את כל את מציאות כולה. הדרכת התורה. וכל מה שאנחנו לומדים בפרשה הזאת, זה לא ייתכן שאדם לומד, קורא, אנחנו מגיעים מפרשת משפטים, קראנו את התורה, קיימנו מצווה, יש כאלה שגם קיימו את המצווה של שניים מקרא ואחד תרגום, ואחר כך שמעו גם את קריאת התורה בציבור, ולא נודע כי בא אל קרבנה. אחרי כשקוראים פרשת משפטים, צריך להיות עליית מדרגה במצוות שבין אדם לחברו. לא ייתכן שיהיה אחרת. בשביל זה אנחנו קוראים את התורה. הנושא השני בפרשה, פרשה בפני עצמה, כי ככה חז"ל אומרים לנו, כסף תלווה את עמי. פרשה ראשונה, הלכות משפטים, בן אדם, דיני נזיקים, דיני שומרים וכדומה, ופרשה שנייה, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. עומד ריחה אותנו התורה, אם כסף זה לא אם תרצה להלוות, אל תלווה בריבית, אלא אתה חייב להלוות. זה אחד משלושה אם שנאמר בתורה שזה מצווה, לא רשות. אם תלווה, אז תלווה בתנאים כאלה. אלא אתה חייב להלוות. אדם צריך להלוות. ולהלוות לא בריבית. כי עניין ההלוואה הוא מבטא את האחדות שבעם ישראל. זאת מצווה מאוד מאוד מרכזית. היא קשורה עם ארץ ישראל. כלומר, הלוואה בריבית, שהיא פוגמת את המצווה, מצוות הלוואה, היא גורעת מהזכות להיות בארץ ישראל. והכניסה לארץ ישראל היא בשביל להלוות אחד לשני בלי ריבית. כי הריבית היא נשך. האיסור של ריבית הוא בגלל שזה פגימה באחדות שבישראל. שהלוואה היא מראה שכל ישראל מלווים זה לזה, מחוברים זה לזה, עוזרים זה לזה. ישראל עם אחד, מציאות אחת. ובארץ ישראל גוי אחד מארץ. על כן המצווה הזאת שייכת באופן מיוחד לארץ ישראל. ואיסור ריבית, איסור מאוד חמור. גימטריה של ריבית זה 612, שכולה כנגד כל המצוות כולם. כי אחדות ישראל, היחד הזה שנפגם, הוא מקלקל הכל. כי כל עניינם של ישראל להיות מאוחדים ביחד, ועם אחד, מציאות אחת, עובדי השם ביחד. פרשה שלישית שבפרשה שלנו זה הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, פרשת הגאולה. כמו שאומר הפסוק, שימרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא. כאן הפרשה שלנו, שימרו משפט, החלק הראשון של הפרשה, עשו צדקה, החלק השני של הפרשה, וכי קרובה ישועתי לבוא, זה החלק השלישי של הפרשה. שהפרשה מדברת על כניסה לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא נותן לנו את ארץ ישראל הגדולה, מן הנהר ועד ים סוף. זאת ארץ ישראל המובטחת לנו, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו. אולי יש כאלה שוכחים את זה, צריך לראות את זה, נזכר בזה. ושבתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגרשתמו מפניך. לא תכרות להם ברית, לא תכרות להם ולאלוהם ברית. לא ישבו בארצך, פן יחטיאו אותך לי, כי תעבוד את אלוהם, כי יהיה לך למוקש. התורה מצווה אותנו לבוא לארץ ישראל, ולא להשאיר את עובדי עבודה זרה בארץ ישראל. לא ישבו בארצך. נחלקו הראשונים, על מי מדובר? לא יושבו בארצך. הרמב״ם אומר שזה נאמר על כל עמים. לאו לא יושבו בארצך. הרייבד אומר שזה נאמר רק על שבעת עממים. אבל לשאר עממים אין איסור לאו שלא יושבו בארצך. מלבד האיסור הזה, יש עוד איסור בתורה. יש איסור לא תכונן. לא תיתן להם חניה. ולכאורה נשאלת, ולא תיתן להם חניה, אומרת הגמרא, אסור למכור להם בתים בארץ ישראל. לא ישבו בארצך, פירושו של דבר שאתה צריך לסלק אותם מארץ, בקום ועשה. אם אתה משאיר אותם, אתה עובר באיסור לא ישבו בארצך. לא תכונן, זה איסור לתת להם חניה. אין חיוב להוציא אותם, אבל אסור לך לתת להם חנייה. לכאורה, לפי שיטת הרמב״ם, שלא ישבו בארצך, זה הולך על כל העמים, אז מה ההלכה הזאת שלא תיתן להם חנייה בארץ ישראל, ומסבירה הגמרא במסכת עבודה זרה, שגרינו לא תמכור להם בתים, אבל להזכיר להם מותר. איך מותר? הרי אסור שהם יהיו בכלל בארץ ישראל. לפי הרייבד מדובר אולי על שאר העמים, אבל לפי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר של יושבו בארצך, זה הכוונה לכל העמים כולם, אז איך האיסור שלו, מה שייך איסור לא תיתן להם חנייה? מה זה לא תכונן, לא תיתן להם חנייה בארץ ישראל? בין כל וכל הם לא יכולים להיות כאן, כי יש איסור לא יושבו בארצך. הוא מסביר החזון איש, הדין שלא ישבו בארצך זה כשיד ישראל תקיפה. כשיש ביד ישראל לסלק אותם, אז יש הלכה לא ישבו בארצך. אבל כשאין יד ישראל תקיפה, ואין לך ברירה, הם נמצאים כאן בארץ, כי אתה לא יכול לקיים את המצווה הזאת. אסור לך למכור להם בתים בארץ ישראל. אף על פי שאתה לא יכול למנוע את ישיבתם כאן, אבל אתה לא בקום ועשה, תמכור להם בתים, אבל להזכיר להם במקרה, במצב הזה מותר, אבל למכור להם אסור. מדייק מכאן החזון איש, שאיסור הזה שלו, שלא תכונם, הוא בעצם מדבר בזמן הגלות. בזמן שאין יד ישראל תקיפה. דהיינו בזמן הגלות, בזמן שאנחנו לא שולטים, יש איסור לתכונן. כלומר שאיסור לתכונן הוא לא תלוי בגדר הזה אם יש קדושת הארץ או אין קדושת הארץ אחרי חורבן, האם קדושת בית שקדושה לעתיד לבוא או לא קדושה לעתיד לבוא, זה לא תלוי בזה. כי עד רבה, כי כל לא תכונן הוא דווקא בזמן שאין יד ישראל תקיפה. כי אחרת לא צריכים את הדין הזה בכלל שלא תכונן, כי לא ישבו בארצכם בכלל. אז הדין הזה הוא בעצם נמצא רק כשישראל, אין יד ישראל תקיפה, בזמן שאין שליטה של עם ישראל בארץ ישראל, בזמן שלכאורה נחלקו הדעות עם קדושת ארץ ישראל, קדשה לעתיד לבוא, או לא קדשה, קדושה ראשונה, קדושה שנייה, זה לא תלוי בזה. הוא דוחה את הדבר, והוא אומר שזה לא הכרחי לומר כך, שזה בזמן שהגלות, זה יכול להיות בזמן שעדיין אנחנו נמצאים בארץ ישראל, אבל בכל זאת אין ידינו תקיפה לגרש אותם. יכול להיות שבזמן הגלות, אז זה תלוי אולי בקדושת הארץ, אבל הוא אומר זה לא, אבל הסברה אומרת אחרת. שכל הדין שלא תכונם, שלא תתן להם חנייה בארץ, זה מפני הטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה לבטל, שלא יהיו עובדי עבודה זרה בארץ ישראל. שלא יהיו דרכים אחרות, רק הדרך דרך התורה, דרך הקודש. ולכן אין נפקא מינה מתי. אם זה בזמן שישראל יושבים על, בזמן הגלות, או בזמן שאנחנו שולטים בארץ ישראל, זה תמיד. תמיד יש חובת התורה, והתורה מחייבת אותנו לדאוג שלא יהיו עובדי עבודה זרה. והוא מדייק את זה מהרמב״ם, שהרמב״ם מקודם בהלכות עבודה זרה, בפרק י' מהלכות עבודה זרה, אומר שאבל מוכרים להם בתים בחוץ לארץ. למה? שאינם ארצך. אומר, בשביל מה צריכים לתת נימוק? למה מוכרים להם בתים בחוץ לארץ? מפני שאינם ארצך. פירושו של דבר, שמה שאסור, או כאילו מובן מדברי הרמב״ם, בעצם, אילו זה היה ארצך, כבר היה אסור למכור להם את הבתים. בעצם אתה צריך היית לסליק עבודה זרה מן העולם. אבל אין לך אפשרות כזאת. אבל בארצך אתה מחויב בזה. ולכן, מה שאינו ארצך, אין לך את החיוב. ומכאן, הלכה, מסקנתו, שאיסור לא תכונם וסייח כל הדורות. לתת חנייה לזרים, לנוחים, אלא למי מותר לתת? לגר תושב. מה זה גר תושב? לפי שיטת הרמב״ם, גר תושב זה מישהו קיבל עליו שבע מצוות בני נוח, יש גר תושב רק בזמן שהיובל נוהג. בזמן שאין היובל נוהג, אין דין של גר תושב. כל המושג של גר תושב זה גר שיש לו זכות ישיבה בארץ ישראל. הוא קיבל עליו שבע מצוות בני נוח, ולפי הרמב״ם הוא קיבל עליו בפני בית דין ישראל, מתוך שהוא מאמין בעם ישראל, בתורת ישראל, בדבר השם שנתן תורה לישראל ונתן לגויים שבע מצוות, אם הוא מקיים את שבע המצוות בתנאי, מתוך השקפת עולם של תורה, הוא יכול להיות גר תושב בזמן שהיובל נוהג. עדיין, כל עוד שהיובל לא נוהג, אי אפשר לקבל גר תושב. נמצא שהיום, לפי שיטת הרמב״ם, איסור גמור למכור שטח בארץ ישראל לגויים, להעביר לגויים, איסור תורה מוחלט. אחר כך, הנושא שהחזון איש מדבר עליו, כמובן, הוא על רקע מחירת קרקע בשמיטה. אחר כך הוא דן בדבר, האם מחירה לזמן היא נחשבת מחירה? כלומר, מחירת קרקע בשנת השמיטה היא נחשבת, גם מחירה לזמן, לפי דעתו, אסורה. נו, מחירה ליותר, לא באופן מוגבל, זה איסור גמור. הוא אומר, הוא מבחינת דיני השמיטה, לפי דרכו, הוא אומר ששמיטה בזמן הזה דרבנן. לא תכונם זה דאורייטה. תראה, הרבה פוסקים, שמיטה בזמן הזה דרבנן. על ללכת לעבור איסור דאורייטה בשביל לא לעבור איסור דרבנן, זה לא כל כך מתקבל על הדעת. לכן, הוא דרכו בענייני השמיטה שאסור לאיסור, יש לה, לאסור את המחירה, וצריך למצוא כל מיני דרכים, מה להקפיאו, הדריך הרבה קולות בענייני העבודות בשמיטה, באופן כזה שמי שרוצה לשמור את השמיטה, יש הרבה דרכים, לא כל הדרכים, כי רק כל הקולות יכולות להיות בעצי פרי, ביצים, אבל לא בתבועה. ובירקות. אנחנו לא נכנסים עכשיו בנושא הזה של השמיטה, אם כי גם זה היה בפרשה שלנו, השמיטה, אבל בנושא הזה נחלקו הדעות, ועם השלט הדחק, אף אחד לא חלק על זה שחתחילה עדיף שלא למכור בשמיטה את הקרקע, בוודאי שזה הדבר היותר מושלם, אבל במצב כזה שהחקלאות היהודית תיארס ותיפגע, אם לא ינהגו ביתר המחירה, אז בזה נחלקו הדעות. ופוסקי הרבנים הפוסקים בארץ ישראל מאז ועד היום, הם נסמכו על יתר המחירה שהתחיל עוד בגדולי, עוד לפני מרן הרב, עוד על ידי רב אלחנן, רב יצחק אלחנן, ועוד גדולי הדורות מאותה תקופה. אחר כך הרב חיזק את זה והמשיך את זה, אחר כך עוד הרמבנים שבאו אחריו, מפני המציאות ש... ואני, זה נושא בפני עצמו שלא כאן, לא בזה הדיון שלנו כעת. אבל אנחנו חוזרים לדיון שלנו. יש איסור דאורייתא, לא תכונם, לא תיתן להם חנייה בארץ ישראל, וכשיש אונס, יש דיונים, כמו אבל מעניין השמיטה, אם יש איזה אונס אחר, שפיקוח נפש, שאין אפשרות של קיומיות של עם ישראל בארץ ישראל, אם לא ימסור איזה יוותר, זה דבר אחר. אבל כל עוד שאין דינים שדוחים את ה... שעל פי הדין צריך לדחות, איסור גם הוא צריך את האיסור הזה, הוא צריך להיות חלק מהשיקולים כמובן, בכל שיקול של דיונים מדיניים בין ישראל לבין הגויים, השיקול הזה הוא צריך להיות השיקול המנחה. לא ישבו בארצך ולא תכונם. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאנחנו מרגישים שמתפתחים מהלכים נגד המצווה הזאת, איזה חולשות בישראל של נכונות לוויתורים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מציק לנפש. הרבה אנשים אומרים... יש להם שאלה כלפי שמיה. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אנשים צדיקים, גרים בחבל עזה, ועובדים את הקרקע, מקיימים מצוות התלויות בארץ. גם ששם זה כבר, יש כאן כמה צדדים של הידור, כי זה יותר, כי הדין הזה, שלא תכונם, לא שהוא בארצך, הוא באמת קיים על כל גבול עולם. עולי מצרים, לא רק על, על מה שכבשו בעולי בבל, כי זה דין בארץ, כמו שאנחנו אמרנו מקודם. אבל מצוות התלויות בארץ, מצוות תרומות ומעשרות וכדומה, חיובם העיקרי הוא יותר בגבולות עולי בבל, עד שתתקדש ארץ ישראל מחדש. יש בזה דיון, אולי עם זה שאנחנו יושבים בארץ ושולטים, אז, יש, אז כן מתקדשת. אבל כל פנים, ודאי שיש בזה מדרגות, והם יושבים ומאדרים במצוות, ואנשים שואלים את עצמם, למה ריבונו של עולם עושה לנו את זה? אז אני שאלתי את מי ששאל, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה היית מתפלל על ארץ ישראל כמו שאתה מתפלל עכשיו? היה בציבור התעוררות כזאת של בקשה, פנייה לריבונו של עולם, והשתדלות והתאמצות להשפיע על הציבור, אילולי היה המציאות הזאת הדורשת, דוחפת אותנו להתרומם, להוציא כוחות מן הכוח אל הפועל. זה לא היה. אז יפה מאוד, הקדוש ברוך הוא עושה יפה מאוד, מעורר אותנו. קווה אל השם, חזק ויאמץ סיבך וקווה אל השם. מזה לומדים חזל, שאם אדם מתפלל ולא נענה, ישוב ויתפלל. ופעם השנייה הוא לא נענה, ישוב ויתפלל. בפעם השלישית הוא לא נענה, ישוב יתפלל. כל עוד שהוא לא נענה, ישוב יתפלל. שנאמר, קווה אל השם, חזק ויאמץ סיבך וקווה אל השם. מסביר הרב, שאם אדם יתפלל ולא נענה, ישוב יתפלל, זה לא כדי שהבקשה שלו תתמלא. הבעיה נוצרה בשביל הבקשה, ולא הבקשה בשביל הבעיה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שתתפלל, רוצה שתתעלה, ואתה צריך לדחוף אותך. אז הוא עושה איזו פעולה שמעוררת את האדם, והוא פונה לריבונו של עולם. ולא נענה, כי הוא עוד לא התעלה מספיק, צריך עוד להתעלות. זה רק מדד עד כמה צריך אדם להתפלל. ברגע שהוא נענה, סימן שהתפללת מספיק, בסדר. לא, זה לא, לא בגלל שהתפללת נענית. הבעיה נוצרה בשביל שתתפלל, בשביל שתתעלה, בשביל שתתרומם. ריבונו של עולם מעכב לפעמים את ישועתו כדי לעורר. למה אמהות היו עקרות? אומרים חז"ל, ונתעכבו 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 עד שהם ילדו, כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. כלומר, קשיים נוצרים בשביל לעורר את הקרבה ואת הדביקות לריבונו של עולם. ולפי מה שאנחנו רואים בתקופה הזאת, בערך כשנה, הציבור שלנו הוא עולה מדרגות בתפילה, בעבודת השם, בהשתדלות למען ארץ ישראל, בקשר של פנים לפנים עם אנשים אחרים, וזה גילה עוצמות חדשות שיש לציבור שלנו, שבעת מבחן הוא יכול להפוך את הקערה על פיה. ואם יהיה משאל עם, אז המשאל יהיה ודאי שעם ישראל רוצה את ארץ ישראל, אין ספק, כי הציבור שלנו ייפגש עם כל הבני ארץ ישראל, עם כל הבתים, וכמובן שהם כולם בתוך ליבם, כולם קשורים עם ארץ ישראל. אנשים שואלים האם זה טוב להגיד בעד משאל עם, הוא אומר שצריכים להמשיך את המילים, אנחנו בעד משאל עם שיכריע את הקשר שלנו לארץ ישראל. לא סתם בעד משאל עם, בעד משאל עם שעניינו להכריע לטובה כמובן. וגם ככה זה יהיה, אם יהיה. אולי לא יהיה צורך בו, אולי גם בלעד זה נסתדר. אבל כל פנים, בוודאי שכוחות עצומים וחדשים מתגלים בתוך הציבור שלנו, ואם אנחנו שואלים, נו עד כמה? כנראה שיש עוד כוחות שלא יצאו מן הכוח אל הפועל. אז הקדוש ברוך הוא דוחה את זה, דוחה את הישועה, עד שכל הכוחות יצאו מן הכוח אל הפועל. אבל עיקר הדבר, לנו בני הישיבה, זה התפקיד, למלות את התפקיד שלנו בישיבה בצורה יותר שלמה ויותר נכונה. דווקא בתקופות כאלה שיש מין מתיחות כזאת, צריך להרבות בריאות, היינו, אמונה, שמחה בעבודת השם. ואני מרגיש שהדבר הזה צריך חיזוק, שמחה בעבודת השם. לא רק לעבוד את השם, שמחה שנובעת מביטחון, ביטחון בישועתו, לראות את הטוב השם, לראות את חסדי השם, לראות את הזכויות הגדולות שאנחנו זכינו בהן. אנחנו רוצים מאוד, אבל אנחנו מקבלים הרבה מאוד. אנחנו הגענו לארץ ישראל, מה שמשה ואהרון לא זכו. אנחנו זכינו להיות בין אנשים בעולמה של תורה, מה שיחידים בעולם זכו, כמה מתוך כל העולם זוכים להיות שייכים למדרגה הקדושה הזאת, להיות בני ישראל, להיות בארץ ישראל, ולהיות במדרגת עם ישראל, בעניינה של התורה. רק בשביל זה צריך כל היום להודות, וחצי יום לרקוד, מתוך כל היום להודות. להודות לריבונו של עולם על טוב השם, על זה שהוא שם חלקנו בין יושבי בית המדרש, שם חלקנו בארץ ישראל, הביאנו אל המקום הזה. וגם הוא נותן לנו מזון ותנאים כלכליים אחרים, ויש שפע מאנשים, לא, בתקשורת זה לא מדברים על זה, בתקשורת יש מצוקות נוראות, אבל המציאות היא, ברוך השם, אנשים יש בגדים, אני רואה כמה אנשים שוכחים דברים בכל מיני מקומות, לפי זה אני רואה את השפע, כמה שוכחים במקווה, כל אחד כאילו כל בגד אצלו זה חד פעמי, משאיר שתמש פעם זורק. על החבלים, בימי החופש אפשר לראות על חבלים שפע של בגדים, אנשים כאן, אם למישהו יש בגד אחד הוא לא יכול לשכח אותו. יש דינים בהלכה, אם יש למישהו חלוק אחד, מה הוא עושה בתשעת הימים? יש מציאות של חלוק אחד, אתם מכירים את המציאות הזאת? שאדם יש בגד אחד, וכשהוא רוחץ אותו הוא צריך להתכסות באיזה, אני יודע, באיזה סמרטוט, עד שהבגד יתייבש, עד שגמור לחבס אותו. לא מכירים את הדברים האלה, צריכים להודות לריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא מאוד מאוד משפיע שפע של טוב. הפינוק מתבטא בזה שבחורים בני 22 שואלים אותם מה אתם תעשו בעתיד, עוד אנחנו עוד לא יודעים. אתם יודעים שלפני 30-40 שנה פולח הוא בן 14 ידע מה הוא יעשה, כי אם הוא לא ידע מה הוא יעשה לא היה לו מה לאכול, לא היה יודע איך הוא יסתדר. היום אנשים אין להם דאגות ויש להם תלונות, כן? אז צריכים לדעת מאוד לשמוח. אנחנו נכנסים עכשיו לחודשי אדרים, שני אדרים, לשמוח שמחה של תורה, שמחה אמיתית, מלאי אמונה וביטחון, שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו טוב מאוד, ואם הוא קצת לוחץ, גם הוא טוב מאוד, הכל לטובה, גם המצב הזה, גם הקשיים האלה, גם הלחץ שאנחנו עכשיו נלחצים להוציא כוחות חדשים מן הכוח אל הפועל, הכל לטובה, וגם הלחצים הפרטיים שכל אחד מרגיש בעצמו, וההתמודדויות שכל אחד, הכל לטובה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה.